שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר עדר העיקר מאת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בעמוד למדבט נדמה לי במהדורה של מוסד הרב קוק בשורה השנייה, נכון? וואי, איזה יופי שזכרנו את זה. טוב, אז אם כן הרב מדבר על השמחה כנתון טבעי של הזהות היהודית, ולכן עם ישראל גם כשהוא במצב חולה, אם הוא חוזר אל מקורו, מוצא את השמחה. כן? זה מה שאומר כאן, מביא פסוק, ושאבתם מים בססון, ממה ינה הישוע. כלומר, יש ססון שבא מעצם זה שהגאולה הולכת וקרבה, אבל המים שמדובר עליהם, מים בססון, זה תורה. כן? ותרגומו, ותקבלון, אולפן חדת, בחדווה, מבחירי צדיקיה. כלומר, יש מימד של התורה שמתגלה מחדש. כלומר, זה לא סתם שנגאלים, על ידי הגאולה מופיע מישור חדש בתורה שנשכח, או שטרם מתגלה, ועכשיו הוא מתגלה. בסדר? מהו המימד הזה? תורת הרב קוק. זה מה שהוא מתכוון. ובאופן יותר פנימי ועמוק, תורת הנבואה. התרבות הנבואית צריכה לשוב אלינו. זה נקרא אולפן חדת. כלומר, לימוד חדש מבחירי צדיקיה. הרב צבי יהודה קוק, כשהיה מביא את הפסוק הזה, היה מסביר את זה על אביו. רק שהוא היה משנה את הציטוט. היה אומר, ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחיר צדיקיה. מי זה בחיר צדיקיה? התכוון לאבא שלו, הרב קוק. אבל התרגום לא אמר בחיר, אמר בחירי. אז הוא התכוון הרב קוק ולבנו. אבל הרב צודה הייתה לו ענווה, לכן הוא לא אמר את זה. בסדר? אבל כשהוא פונה אל אותה הצורה, שכללות האמונה הגיעה לה אצל אותם ששאבו בתחילה מבארו, מכלי שני או שלישי. ובשעה שמעיינו כבר נרפש ונדלח כמעט מפרסות חזיר מיער, מה יחזו כל שואפי דעת וחיים? תרדמה ואימה, חשיכה, אין חיים ואין שמחה, אין הוד ותפארת. טוב, זה בעצם סיכום של הביקורת שהוא השמיע לפני כן, כלפי ההכרה הדתית בזמננו. כן, כשעם ישראל לא רוצה לחזור אל מקוריותו, אז הוא שואב את החוויה הדתית שלו ממה שקיים בעולם הסובב, שקיבל מכלי שני, שלישי או רביעי של היהדות, וזה משפיע לרעה על תודעתנו אנו. על כן, עליו, על מי זה? מי זה עליו? על עם ישראל. לשוב למקורו הטבעי, להפריח כל רגשותיו ממקורה של תורה, על פי אותה הטבעיות של האהבה האלוהית הטבועה בנפשו, ולהיות בטוח שאותו העוז האלוהי, אשר מילא את נפשותנו, מאז נוצרנו להיות לעם לשם אלוהים חיים, כשנשכיל לפתח את הרגש הקדוש והטהור האלוהי שברוחנו פנימה, כשנשחרר את נשמותנו מהעבדות של הפנאטיזם השלילי, שהוא חוץ לטבע האדם בכלל וחוץ לטבע עמנו עם קדוש בפרט, ונבקש לנו את כל הדרכים המרחיבים בנו בכללנו ובפרטנו, את היכולת לכוח האהבה האלוהית החיה והבריאה שהיא אור העולם לשוב עלינו, אז נמלא עוז וכוח השם מחיינו, לראות חיים בארץ חיים. כלומר, הרב עוד לא אומר את זה מפורש, אבל זה בעצם רומז, לכך שהציונות תפקידה להשיב לנו את תרבותנו המקורית, שהיא אהבה יותר מיראה. יש פה הפניה מעניינת, פה שימו לב, הערה 29 של הרב ציודה למטה, להקבלה והשלמה מבחינת היראה, עיין איגרות ראייה, איגרת ממדלת. שמה זה ברור. נכון? זוכרים, נכון? מה?
לא מכירים.
לא מכירים? לא מכיר. זה האיגרת אל שמואל אלכסנדרוב. מי היה שמואל אלכסנדרוב? היה תלמיד חכם צעיר, היה חבר ילדות של הרב קוק. והוא, היו לו כל מיני נטיות פילוסופיות, אנרכיסטיות אפילו. בסוף הוא דיטלש. אבל הוא מתכתב הרבה עם הרב קוק. באיגרת ממדלת יש לו שם, זה דיון ארוך מאוד, זה איגרת ארוכה, זה 5 עמודים, 6 עמודים, משהו כזה. ושם הרב מסביר לו מה היה התפקיד, אחד הדברים שהרב מסביר שם זה היה מה התפקיד של האלילות העתיקה. למה הייתה בכלל אלילות? הוא אומר כי זה חשוב ליצור בתוך האדם יראה. יראה לא במובן של פחד, אלא במובן של סולם ערכים. אתה צריך לדעת שיש סולם ערכים שאתה מחויב לו. זה נקרא יראת שמיים. יראת שמיים הקדומה הייתה מפוצלת ליראות רבות. אבל היא מילאה תפקיד חשוב. לא לזלזל בעבודה זרה. בבקשה. כן? עבודה זרה זה חשוב, זה מייצר לבאדם יראה. בא אברהם אבינו, אמר, לא צריך את כל זה, מספיק יראה אחת. יראה כוללת. ולכן הוא שבר את כל הפסלים, לא צריכים את זה, אתם מספיק בוגרים עכשיו בשביל יראה. אחר כך הרב אומר, והעולם אחר כך התעלה, להבין שלא צריך יראה, מספיק אהבה.
למה זה חשוב שיהיה את היראה הזאת?
כי אם לא, אז האדם הוא ברברי.
זה יותר גרוע מאשר
האלילות. בדיוק. בדיוק. כלומר, האדם הקדמון, הפרה-היסטורי, לפני היווצרות עבודה זרה, היה בעצם על גבול החיה. והחיה שבאדם היא מאוד לא סימפטית. כן? לפחות נוצר באדם איזה סולם ערכים. עכשיו, סולם הערכים הזה הוא לא מאוחד. כן? יש אהבה מצד שני, מצד אחד, מלחמה מצד שני. יש אל הכלכלה, ויש אל היופי, ויש כל מיני אלים. כן? כלומר שערכים לא מיושבים בתוך ליבו של האדם. אבל לפחות יש סולם שאליו אני יכול להתייחס. לכן גם הייתה היררכיה של אלים. בסדר? זה חשוב מאוד. הייתי אומר ככה, זה הייתה אחריות עצומה של אברהם אבינו, כשהוא החליט שהוא הולך לבטל את זה. כלומר, הייתי אומר אפילו זה סיכון מסוים. אתה מחליט עכשיו לשבור את האמונה של בני אדם. אתה יודע מה התוצאות? כמה אשפוזים פסיכיאטריים צריך בשביל זה אחר כך? לא, לא פשוט. כן? אבל אברהם שפט שעכשיו הגיע הזמן. מה אתה אומר? זה נתון. הריבוי זה נתון. תראה, זה שאני חי בעולם של ריבוי זה נתון. אין בתוכי יש כל מיני כוחות שמשתוללים זה וזה. לדעת שיש אל אחד מאחורי כל זה, זה לא מובן מאליו. כן? אומרים שבגלל ההשפעה של הפילוסופיה היוונית, שהאמונה המונותאיסטית היא מובנת מאליה. ממש לא מובנת מאליה. כן? נפש האדם דווקא מורה על פיצול באלוהות. אבל מה? התגלה לנו שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק, והוא בעצמו אלוהי יעקב. מי היה מאמין? כן? מה שאתה שומע אחד, מהאחד זה לא מה שאתה שומע מהשני. אף על פי כן זה דבר אחד. מובן. טוב, אז איפה היינו? מה? באיגרת ממדלת, כן. כן. אז מה שאומר שם הרב לשמואל אלכסנדרוב, הוא אומר לו, ובאיזשהו שלב האנושות מתעלה מעל הצורך ביראה, כי ביראה יש עדיין צד אלילי מסוים, מגיעים לאהבה. בסדר? אז זה מה שהרב אומר, שהתרבות הישראלית המקורית, זו שצריכה להופיע בחזרתנו אל מקורנו, זה תרבות האהבה. זה היה ככה במדבר, בצאת ישראל ממצרים. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. כן? היה זמן כזה, אחר כך זה קצת הסתבך. בשביל זה יש לרב קוק מאמר שלם, הנקרא למהלך האידאות בישראל, בספר אורות, ששם הוא מתאר מבחינה היסטורית את ההתהלכות של הרעיונות האלה. בסדר? היו, אתה רוצה להגיד משהו? זה תוכנית שלמה. התוכנית של האהבה זה על ידי מספר דברים. בין היתר, הקמת מדינת ישראל, שזה מהווה גורם מאוד משמעותי, כי זה נוטע מחדש את עם ישראל, א', בטבעיותו המקורית, ארצו, זה גם משיב אותו אל משפחת העמים. אנחנו מפסיקים להיות עדה דתית והופכים להיות ישות בעלת השפעה בינלאומית. יש לנו כיסא באום. אין? ומתוך כך גם מתהווה אלטרנטיבה תרבותית חדשה למה שמתהלך היום בעולם, כי העולם היום חיפוש אחרי תרבותו. בסדר? כל זה מכריח אותנו להיות עצמנו. היהודים הם האחרונים שרוצים את זה, אבל לא שואלים אותם. בסדר? עד כאן ברור מה שאני אומר? טוב, הלאה. לכן הטוב עשה הרב ציודה שיפנה אותנו כאן בהערה 29 לאיגרת ממדלת. הגעגועים לחיים בריאים וטבעיים, שבעצם הינם אחד מהמסיבות הראשיות המביאות את רגשי הקודש בליבו של אדם, זה דבר מעניין מה שאומר כאן הרב, זה דבר שחוזר אצל הרב במספר מקומות, והוא לא פשוט להבנה. שיש רגשי קודש טבעיים בליבו של האדם. עכשיו, רגשי הקודש הטבעיים בליבו של האדם בדרך כלל מביאים לעבודה זרה. בדרך כלל. אבל, יחד עם זה הם קיימים. וברגע שנודע הקודש בעולם, מאז התגלות השם אל עמו ואל עולמו בכלל, אז רגשי הקודש מופנים גם אל אלוהי ישראל. זה לא דבר פשוט, צריך פעם ללמוד איך זה עובד. אבל זה מה שאומר כאן הרב, הגעגועים לחיים בריאים וטבעיים, שבעצם הינם אחד מהמסיבות הראשיות המביאות את רגשי הקודש בליבו של אדם, הם נתהפכו בתקופה האחרונה, לכלי קרב על מושג הדת והאמונה בכלל. כלומר, דווקא בגלל רגשי הקודש, שונאים את הדת. כן, זה שוב רמז לניטשה. הייתי אומר שגם זו תופעה שחוזרת בימינו, שבימינו יש נפילה של הדתות ועלייה של הרוחניות. במיוחד בשכבות סוציו-אקונומיות גבוהות, הבורגני המצוי כבר איננו רוצה להגיע לבית הכנסת, אבל לחוג יוגה כן. נכון? שלא לדבר על זה שהוא יהיה מוכן לקחת פלוגה של חיילים לכנסיות, לבהיים, למסגדים וכו', רק לא לבית הכנסת כי זה הדתה. כן? נכון? אז זה מייצג משהו. כן? יש איזה צימאון. שלא מוצא את עצמו דרך הממסדיות הדתית. כן, כי היא זו שמאיימת עליי. הממסדיות הדתית היהודית מאיימת עליי. הרי מה זה יהודי חילוני? אתה יכול להגדיר לי? יהודי חילוני זה יהודי שלא הולך לבית הכנסת. נכון? ומה זה אירופאי חילוני? הוא לא הולך לכנסייה. כלומר, מה שאתה לא הולך אליו, זה מגדיר אותך. טוב. הגעגועים לחיים בריאים וטבעיים שבעצם הינם אחד מהמסיבות הראשיות המביאות את רגשי הקודש בליבו של אדם, הם נתהפכו בתקופה האחרונה לכלי קרב על מושג הדת והאמונה בכלל. יש פה טענה קצת יותר עמוקה. כן, לא, יש, בעצם זה לא רגשי הקודש שהפכו להיות, סליחה, התבלבלתי קצת, כן? זה לא רגשי הקודש שהפכו לכלי קרב, אלא הגעגועים לחיים בריאים וטבעיים, שהם אמורים להוליד באדם רגשי קודש, החיים הבריאים דווקא מתנגדים לדת. בסדר? הדעות השליליות נקבעו, היה, יש עדיין, כן? סופר ישראלי, א' ב' יהושע, כתב ספר בזכות הנורמליות. מה זה זכות הנורמליות? עם היהודי הוא עם לא נורמלי, כי הוא בגלות. עכשיו הוא יצא מהגלות, צריך לחזור להיות נורמלי. מה זה להיות נורמלי? חילוני. זאת אומרת, יש איזו דרישה כזאת, כן? פעם הייתי באיזה כנס שבו ישב לידי א' ב' יהושע. ודיברנו, אני דיברתי על המסרים האוניברסליים של היהדות, ואז הוא הפנה אצבע אליי, הוא אמר, הוא לא נורמלי. למה? הוא רוצה לתקן את העולם. בסדר? טוב, בסדר, מוכן להיות לא נורמלי. אם זאת, אם זה המשמעות של להיות לא נורמלי, אני מוכן. כן. עכשיו, כן.
למה הרגשות שגורמים לזה נקראות לחיים
לא, זה מביא לי רגשי קודש. הנה, תסתכל טוב על המילים. הגעגועים לחיים בריאים וטבעיים, שבעצם אינם אחד מהמסיבות הראשיות המביאות את רגשי הקודש בלבו של אדם. כלומר, כשאתה רוצה להיות בריא, בעיקרון, הרב הוא מאוד אופטימי, זה אמור להפוך אותך לבעל רגשי קודש. כן? זה הרב מאוד מאמין באדם. הוא אומר, ודווקא הדרישה הזאת לנורמליות הפכה להיות שנאת הקודש. תדע? עכשיו, ניתוח של הדבר הזה נמצא בעומק באורות הקודש חלק ב', בפרק על מלחמת הקודש והטבע. כן? שם הרב מסביר את זה. הדעות השליליות נקבעו בין העמים המושפעים מיסוד תורת ישראל. יחס הקורבה הדתית מצד השורש והגזע הרוחני, כתבי הקודש, גרם, שהתחלואים של רפיון הרוח והשלילה נכנסו גם כן לגבול ישראל. זאת אומרת, מכיוון שיש ביקורת צודקת על הנצרות, והנצרות יש לה תנ"ך בבית, אז גם אצלנו תקפו את התנ"ך, מכוח המתקפה המוצדקת על השימוש שעושה הנצרות בתנ"ך, זה הביא את בני אדם גם לזלוג לכיוון התנ"ך היהודי. בסדר? זה מה שנקרא שיש קרבה. קרבה רעיונית, צורנית לפחות. כן? אני חוזר עוד פעם. הדעות השליליות נקבעו בין העמים המושפעים מיסוד תורת ישראל. יחס הקרבה הדתית מצד השורש והגזע הרוחני. כן? הרי יש לנו תנ"ך משותף. כתבי הקודש. גרם שהתחלואים של רפיון הרוח והשלילה נכנסו גם כן לגבול ישראל על ידי הקושלים והנמהרים שבנו. שמצאו לנכון להם לחקות את הדעות החולות של האומות שהם מתערבים בהם. למשל, היום יש מושג של דתיות וחילוניות. מאיפה המושג הזה בכלל בא? הוא לא מצוי ביהדות. כלומר, לא מצאנו באוצר המושגים והרעיונות של בית המדרש, מושגים של דתיות וחילוניות. אז מאיפה זה בא? מאירופה, כן, זה בא מאירופה, מאירופה הנוצרית. למשל, לא יודע אם ראיתם פעם איך מתנהלות קהילות יהודיות בחוץ לארץ. ראיתם פעם? אתה מכיר מן הסתם, קהילות יהודיות בחוץ לארץ. לא, לא, לא מכיר. מישהו פה מכיר, אתה אולי מכיר שם, אתה עם הכיפה, קהילות יהודיות בחוץ לארץ. כן. עכשיו תגיד לי, יש שם דתיים וחילונים? לא. אין דתיים וחילונים. יש, לא, באמת שלא. יש דרגות שונות של קיום הדת. מ-2% ל-94%. נכון? 100 אי אפשר, אבל ודאי לא בחוץ לארץ. אבל יש דרגות משתנות. איפה עובר בדיוק הגבול? מתי זה הופך להיות חילוני או דתי? יש שם הגדרה ברורה? מה שאתה יקב? לא, נכון? בארץ יבנו מהעולם הנוצרי את ההגדרה הזאת. בסדר? זה דוגמה. אז אומר הרב, מייסדי החילונות היהודית החדשה, בעצם העתיקו מושג שהיה קיים באירופה, העתיקו אותו אלינו, כאילו שזה אותו הדבר. מובן? זה מה שכתוב כאן. גרם שהתחלואים של רפיון הרוח והשלילה נכנסו גם כאן לגבול ישראל על ידי הכושלים והנמהרים שבאנו. כן. אני שואל, אני שוב חוזר על שאלתך. שאלתך היא שאלה ששאלו את הרשב"א. הרשב"א? טוב, חפץ חיים, טוב, אם הרשב"א לא ראה את החפץ חיים, אז הוא לא בסדר. זה תמיד סיפור כזה, תמיד, כן. אני מביא לך מקור ברמב"ם, כן, אבל הרב ההוא מבני ברק אמר, נו, באמת, נראה את הרמב"ם. כן, אז קודם כל, מה אומר הרשב"א? זה נראה את החפץ חיים, בסדר? הרשב"א שאלו אותו, לגבי יהודי מומר, האם הוא מתמה באוהל או לא? כן, יש לנו הלכה, לפחות לפי חלק גדול מהתנאים, שיהודי מתמה תומת מת באוהל, וגוי לא. כן, אם גוי מת, הוא מתמה במגע, אבל לא באוהל. ואז הייתה שאלה, שאלו את הרשב"א, האם יהודי מומר מתמה באוהל או לא? מה הייתה הסברה של השואל? הוא אמר שהרי מצאנו שיינו יין נסך, ושמותר להלוות לו בריבית. אם כן הוא גוי. אם הוא גוי, אז הוא לא מתאמה באוהל. והרשב"א ענה שהוא כן מתאמה באוהל. כלומר, הוא מישראל, והוא מביא ראייה מהגמרא בקידושין, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. והוא אומר, וזה שמותר להלוות לו בריבית, כי הוא כבר לא אחיך. אבל הוא כן מתאמה באוהל, כי הוא בכלל בנים אתם לשם. כלומר, יש הבחנה בין בן לבין אח. הוא לא מתנהג באחווה, אבל בן של הקדוש ברוך הוא עדיין. בסדר? אז כך שאתה רואה שאין חיץ מוחלט. בסדר? אז ההנהגה שלך, זה מה שמצאת אחר כך בחפץ חיים. יש הלכות. זה כמו שלמשל, אדם שעובר עבירה הוא פסול לעדות. כן? למשל, אדם רוצה להיות עד בחתונה. אתה שואל אותו, תגיד, אתה משלם מס הכנסה או לא? אם הוא מרמת מס הכנסה, הוא פסול לעדות. בסדר? טוב. אז איפה היינו? תרגום, אבל. איפה היינו? בטח. אז הקושלים והנמהרים שבנו, שמצאו לנכון להם לחכות את הדעות החולות של האומות שהם מתערבים בהם. מי זה הנמהרים שבנו? מייסדי הכפירה בדור האחרון. הוא מתכוון בין היתר לאנשים כמו אחד העם או ברדיצ'בסקי. כן? גם לברנר, במידה מסוימת. ההתקוממות... כן, של האומות, של הנוצרים, שהם מתערבים בהם. כלומר, למדנו מהגויים את הדעות החולות האלה. מי? הנמהרים. כן, אבל הנמהרים האלה הם למדו מאיזשהו מקום. איפה הם למדו?
הם למדו משנות הדת.
כן, הם למדו את זה משנאת הנצרות שבה באירופה. הם למדו מזה לשנוא את היהד. כן? באותו סגנון, כאילו זה אותו הדבר. כאילו שרב וכומר זה אותו הדבר. ההתקוממות גרמה שנאה כבושה לרוח הדת בכלל, והשנאה הולידה מעשה של תורה. ומתוך ההתרחקות המעשית, כלומר ביטול המצוות, והלימודית, שהפסיקו ללמוד תורה, נתערבבו המושגים ביותר, כלומר עוד יותר מסובך, זאת אומרת עכשיו אדם רחוק מתורה וממצוות, אז הוא בכלל אין לו ציור נכון של מה עם תורה ומצוות. אבל כל הוגי דעות, הרגיל לרדת לעומק כל חיזיון שבחיים במתינות, מכיר הוא שמצב השלילה והכפרנות איננו מצב טבעי, וממילא איננו מצב קבוע לרוח האדם, כי הוא כמו מעבר. למצוא את היסוד החיובי ביותר בהירות ממה שהרגישו עד כה. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כלומר, המעמיק יראה שכל מה שמתרחש מתחת לפני השטח הוא בעצם אמונה מעמיקה שטובעת את הופעתה. ולכן היא מוכנה בדרך גם להיות כופרת כדי לדחות ציורים ילדותיים של אמונה או לא מוסריים של אמונה וכו'. כן. לא. הוא אומר, הביקורת נגד הדת המצויה בעולם הנוצרי היא צודקת. בסדר. עכשיו, אצל היהודים הם היו צריכים להבין מהי מהות היהדות ולהבין שבאופן מהותי זה לא אותו דבר. גם אם יש הופעה גלויה דומה, אבל במהות זה לא אותו הדבר וצריך להבין את זה, כן? הרי למשל, אתה יודע, פעם, האימא של הרב קוק נסעה באונייה מרוסיה לארץ ישראל. ועל סיפון האונייה היו שמה נזירות נוצריות. ואחת הנזירות התקרבה לאימא של הרב קוק ושאלה אותה, למה את נוסעת לפלסטינה? כן, כלומר, זו שאלה תמיד שהגויים שואלים, מה יש ליהודי לחפש ביהודה? מה קשר? יהודי, יהודה, יש קשר בכלל? טוב, על כל פנים, זה אגב אותה שאלה ששואלים, למה אתם בשטחים? כן. אז הנזירה שאלה את האימא של הרב קוק, למה את נוסעת לפלסטינה? האימא של הרב קוק הייתה יהודיה, איך אני יודע? כי הרב קוק היה יהודי, והיא ענתה כמו שיהודיה עונה. איך עונה יהודיה כששואלים אותה שאלה? בשאלה. אז היא שאלה, ולמה את? אז היא ענתה, מה זאת אומרת? הקבר של אדוננו שם. אז היא אמרה, אצלי, האלוהים שלי חי שם. כן, וזה הבדל עצום, אם אתה עובד לאלוהים חי, או לאלוהים מת. כן, זה צריך לדעת להבחין. אז מי שיש לו חוש מעמיק של תנועות רוחניות, היה צריך לראות שהעצבות מהותית לנצרות, ומקרית ליהדות. אבל הם לא שמו לב לזה. בסדר? זה הטענה של הרב. מה זה משנה מי אשם? לא מחפשים אשמים. אנחנו מתארים פה תהליכים. כן? השאלה של האשמה היא לא רלוונטית. יכול שהם כן אשמים, יכול שהם לא אשמים. מה זה משנה? בסדר? אז זה מה שהרב אומר. ואז צריך עכשיו לעשות עבודה גדולה. עבודה גדולה של תיקון הרוח האמונית בעולם. ובזה אנחנו נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.